למען האמת, זה באמת הזכות אדירה להיות בקהילה ש... שכל נושא פתוח לפנינו, אין סודות, ואנחנו מוכנים לדבר על הכל. זה באמת לא מובן מאליו, וצריך תמיד להעריך את זה ולהודות על כך אדוננו. אני לא ידעתי על מה איתן אמור היה לדבר היום, ובאופן נפלא זה התחבר על כך שאני הכנתי. ולמי שיש כתבי הקודש, טלפונים, תפתחו, בואו נפתח מקום ונתחיל את השיעור שלנו. אני רוצה להתחיל מאיגרת לרומים, פרק ו', ואני רוצה להתחיל לקרוא משני פסוקים ראשונים. גנה, כנסו, בבקשה, כנסו פנימה. אז אנחנו נקרא שני פסוקים ראשונים של פרק ו', איגרת לרומים, ואני ביקשתי מיוסי לעזור לי בקריאה. בבקשה, יוסי.
אם כן, מה נאמר? נמשיך בחטא כדי שירבה החסד? חס וחלילה, אנחנו שמתנו לגבי החטא, איך נמשיך ונחיה בו?
הנושא של השיעור היום זה חטא, חברים. במקום, בעולם המודרני שלנו, המילה חטא הפכה למילה יותר מדי קלה. אם אתם שמתם לב, ואנחנו חיים בעולם שלנו, שכל דבר שלפני כמה שנים חשבו זה לרע, פתאום עכשיו חושבים זה לטוב. או בסדר, אוקיי? אם אנחנו ניקח את המצב הנוכחי שלנו בעולם, מה אתם חושבים? למה למשל בארצות הברית יש כל כך הרבה הפגנות של קהילות ליברליות? אוקיי? כי ליברלי זה קודם כל הכל מותר. אין שום דבר משהו אסור. אוקיי? יש רצוי ויש פחות רצוי, אבל העיקר הכל מותר, ולקבל כל אחד מה שהוא עושה, איך שהוא עושה, בצורה כזאת שזה בסדר, אפשר עם זה לחיות. ואנחנו רואים את זה גם בחיים שלנו יומיומיים, מה קורה אצלנו עם הסביבה שלנו. אני רוצה להגיד לכם, למשל, שיש לי הרבה תלמידים בכל מיני גילאים, אבל יש לי גם תלמידים ותלמידות מבוגרות, בעלי משפחות. והרבה פעמים שהם באים לשיעורים, כל שיעור שלנו מתחיל מכך שאימהות שופכות את הלב על זה מה שקורה עם המשפחות, עם הילדים. ואנחנו מדברים הרבה ומתפללים, ויש התפתחות בעניין הזה. אבל מה שמעניין שאני גיליתי, ולא מזמן אגב גיליתי, בשיחה אחת מהתלמידה שלי, היא אישה מבוגרת, יש לה כבר 5 ילדים, וככה היא התחילה לחלק איתי על המצב של הילדים שלה, ו... התחלנו להתעמק בנושא, ופתאום אני גיליתי שמתברר שבמשפחה שלהם לא כל כך מקובל להגיד ילדים שהם צריכים בשבת לנסוע לקהילה יחד עם הורים. למה אנחנו צריכים ללחוץ עליהם? למה אנחנו צריכים להביא אותם בכוח אם הם לא רוצים? ואז בעצם נפל לי הסימון, כמו שאומרים בעברית. ואני הזכרתי את המקום, איך האלוהים דיבר לעם ישראל במדבר, שיצאנו מהמצרים, ואמר, ללמד את הילדים. אוקיי? זה היה מסר של אלוהים חזק וברור ביותר, ללמד ילדים. ואנחנו כהורים מספיק דואגים על הילדים, שיהיה להם אוכל, אוקיי? אנחנו לא נותנים לצאת להם מהבית בלי סנדוויץ', שהם יהיו לבושים טוב אם זה בחוץ חורף, ואנחנו תמיד דואגים שזה יהיה מייל וכל הלבוש חם ומתאים לפי מזג האוויר, כן? אנחנו מאוד דואגים שהם יספיקו להיות טובים בלימודים שלהם, כן? מזמינים מורים פרטיים ומחפשים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מאוד קפדנים וחזקים כדי לדאוג על כל הצרכים של הגוף של הילדים. אז למה לא לדאוג גם לכך כדי להגיד, סליחה, היום שבת אנחנו נוסעים לקהילה. למה פתאום להיות ליברלים, אוי ובוי, ללחוץ על הילד או ילדה שלקחת אותה או אותו לקהילה. ובעצם אנחנו גילינו ביחד עם התלמידה הזאת, גילינו נושא חזק וגדול וחשוב ביותר. עד כמה האחריות של ההורים כמונו צריכה להיות עלינו לגבי כל הדברים שמתרחשים עם הילדים שלנו. ואז הפאולוס בעצם פותח את הנושא מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד קשה וחזק, גם ברומים, גם באיגרת לקורינטים וכן הלאה, וממשיך גם באיגרת לעברים, על כך שמה זאת אומרת חטא, איך אנחנו צריכים לחיות איתו, או לא צריכים לחיות איתו, איך אנחנו צריכים להסתדר עם המצב הנורא שחטא תופס את העולם, ולצערנו תופס גם אותנו וסביבה שלנו. אני פעם קראתי ספר מאוד מעניין, אחד מהמיסיונרים שעבד בברזיל, הוא עבד בעיר בשם, אני אנסה לקרוא עכשיו, סן ז'וזה דס קמפוס, אוקיי? זה עיר די קטנה בברזיל, לעומת ברזיל זה קטנה, כי זה יותר מ-200 אלף איש. ומה שמעניין, הוא כותב בספר הזה, מה שמעניין היה שכאשר הם פעם אחת בבוקר, הם פתחו עיתונים ורואים בעיתונים מקומיים הודעה מהשלטון מקומי, שזה כתוב, שבית סוהר מקומי, מתברר שיש שם בית סוהר גדול, בית סוהר מקומי לקראת פשיטת רגל, אין להם כסף להחזיק את האסירים שם, לתחזק את הבניין, לשלם משכורת לעובדים, פשוט פשיטת רגל. ואם אף אחד לא ייקח את הכפפה להרים מהאדמה, אז אוטוטו סוגרים את הבית סוהר, כולם נותנים לצאת החוצה וסלמת כל טוב. תעשו מה שבא לכם. והוא אמר שפתחנו את העיתון, קראנו את ההודעה ונכנסנו להלם. מה עושים? אחרי כמה התייצויות עם חברי קהילה, עם רואי קהילה, עם האנשים שהיו בקהילה המקומית, והקהילה המקומית לא כל כך גדולה שם, הם החליטו לעשות צעד דרסטי מאוד, הם הלכו לשלטון מקומי ואמרו שהם מוכנים לקחת על עצמם את הבית סוהר הזה. פשוט להיכנס לשם ולהתחיל לטפל בכל מה שקשור לתחזוקה, למשכורות וכן הלאה וכן הלאה. זה היה ניסיון מעניין, בהתחלה צחקו עליהם ולא רצו להסכים למהלך הזה. אחר כך החליטו לעשות צעד מאוד חשוב ולעשות ניסיון, נתנו אפילו תקופת ניסיון של חצי שנה. הוא בעצם, הספר גדול, אני לא רוצה לספר לכם הכל, הוא כותב שם בפרטי פרטים איך הם עבדו, אבל ככה בגדול, פשוט אני רוצה להגיד, הם נכנסו לשם, קודם כל הם נכנסו בפחד גדול, מה מצפה להם שם, ומה שכן, הם התחילו לעבוד בין האסירים, הם התחילו לעשות אסיפות שם, הם התחילו... הם בעצם קיימו צוות מקהילה מקומית שבעצם התחלפו כל יום, מישהו אחד נכנס לשם ולא אחד כאילו, אבל צוות, אוקיי? התחילו לעשות עבודה מטורפת מבחינת קושי ומבחינת האתגר. אחרי 3 חודשים, חברים, של עבודת יומיומית, לילה לילה, בוקר בוקר, אין שם שישי שבת, שם צריך להיות כל הזמן להיות, אוקיי? אחרי 3 חודשים, כאשר שלטון מקומי שלח פקח לשם לבדוק מה המצב, הפקח הזה גילה דבר מדהים. קודם כל, המקום היה נקי, סטרילי. לא היה מלוכלך כמו שאז, לא היה מסריח כמו שאז. הכל היה מסודר בכל, בכל מקומות ובכל החדרים. עשו שיפוץ, החליפו צבע, החליפו רהיטים. פשוט הפקח היה בהלם כי הוא ראה את זה לפני שהקהילה המקומית נכנסה לשם. והכל כביכול. כל העבודה עושים אסירים בעזרת המאמינים מקהילה מקומית. עכשיו, חוץ שמקום פתאום נהיה מבריק, נקי ויפה, הפסיקו בין האסירים, הפסיקה להיות אלימות. הם הפסיקו להוכיח מי פה גדול יותר, אוקיי? כל יום בבית סוהר הזה, יום נפתח בתפילה משותפת של כל האסירים. כל יום אחרי צהריים, אוקיי, אחרי ארוחת צהריים, חצי שעה לימוד כתבי הקודש ותפילה. וכל יום בערב, לפני, אחרי ארוחת ערב, לפני הליכת לשינה, עוד פעם אסיפה משותפת, תפילה משותפת עם כל הבקשות לתפילה, בערך כמו שהיה אצלנו היום. וכאשר פקח הזה המשיך לבוא ולהמשיך להסתובב בין החדרים ולהסתכל מה מומי, והוא החליט לבדוק את הצינוק. אתם יודעים מה זה צינוק? זה מקום לעונש. אם מישהו עובר איזשהו חוק, הוא מכניס אותו לצינוק הזה, מכניסים אותו לצינוק הזה לכמה ימים, אין שם על מה לשבת, זה רק קירות, קר נורא שם, ופעם ביום נותנים לך איזשהו צלחת של אוכל, וזהו. אז הוא החליט לבדוק מה בצינוק הזה. מה הוא גילה? הוא נכנס לצינוק הזה, ורואה שהוא פתוח, אבל הוא היה צריך להיות תמיד סגור, כי תמיד לא חסר מי שעובר על החוק. פתאום הם רואים שהוא פתוח, ובפנים נעשו, עשו שיפוצים מאוד יפה, ובפנים עומד כיסא. על כיסא יש שלט, ועל שלט כתוב, מקום של ישוע המשיח. הוא יושב פה במקום כולנו. זה מקום שלנו, אבל הוא מילא אותו במקום כל אחד מאיתנו. וזה שלט, כך היה כתוב. הספר הזה מאוד ישפיע עליי בצורה כזאת ש... חברים, אין חטא בעולם ואין חוטא בעולם שישוע לא יכול לכפר עליו את החטאים. אבל יחד עם זאת, הידע על כך לא מספיקה לנו. כי בכל מקרה, מאיפה שלא יודע מאיפה מגיע אלינו רצון לחזור לצינוק הזה, לחזור לבית סוהר הזה שנקרא חטא. בפסוק 7 באותו פרק שאנחנו קראנו, פאולוס אומר שמישהו מת, הוא כבר פנוי מהחטא. אז זה בדיוק המסר בשבילנו, חברים, שהיחס שלנו לכל מה שקורה אצלנו, או בלב או בחוץ, הוא צריך להיות כמו בן אדם מת, שלא מגיב לשום דבר. אני יודע שזה קשה, לפעמים זה בלתי אפשרי, אבל זה בדיוק מה שמשיח רוצה מאיתנו. יש לי ידיד טוב בארצות הברית, הוא רואה קהילה, ופעם אני ביקרתי אצלו, ואז הוא סיפר לי, הוא אמר לי, סשה, אתה יודע, לפני שהתחתנתי, אני חייתי כמו חזיר בבית. אמרתי, מה זאת אומרת? הוא אמר, ממש לא היה לי אכפת לי, הרצפה נקייה או לא נקייה, מה זרוק על הרצפה, כמה כלים לא עשיתי במטבח, מסריח, לא מסריח, ממש לא אכפת לי. אני נכנסתי לבית שלי, ורק אנשים אחרים ראו שיש בלגן. מבחינתי, ממש לא סבלתי מזה. הגיע הרגע, הוא הכיר את אשתו בעתיד, אשתו נכנסה פעם ראשונה לבית שלו, נדהמה מבלגן, מסירחון, מהבגדים שזרוקים על הרצפה, כאילו נורא. והיא אמרה ככה, תקשיב, אם אתה רוצה להמשיך את היחסים שלנו, אנחנו חייבים להשתנות. ואני מוכנה לעזור לך בזה. ופתאום, פעם אחת, היא באמת הגיעה עם כל הכלים, והוא אמר, אני עזרתי לה כמובן, ועשינו ניקיון טוטלי. הוא אמר, מאז אני לא סובל את האי סדר. פתאום היא שינתה את התפיסת העולם שלי. היא שינתה עד כדי כך שאני פתאום אוהב את הבית נקי, מסודר ויפה. ומה שכן קרה, פעם אחת היא הייתה צריכה לנסוע לבקר את אמא שלה. ושבוע ימים היא לא הייתה בבית. ובסוף שבוע הוא אמר, פתאום אני נכנס הביתה ואני שמתי לב שבית הפך כמו שלפני שהתחתנתי. הוא אמר, בבוקר אשתי חוזרת. הוא אמר, אני לא עצמתי עיניים כל הלילה, עבדתי, כמו שאמר היום איתן, כמו חמור. ניקיתי בית, לקחתי אותו, והבאתי אותו למצב כמו שהיה לפני שאשתי עזבה אותו. ומאז הוא אמר, זה בדיוק מה שישוע עושה בלב שלנו, חברים. שלפני כן מה שהיה קרה פעם שם, לא כל כך מזיז אותנו. אם כל אחד יזכור את עצמו, בסדר, כמו כולם. אני זוכר פעם ראשונה ששמעתי בשורה בצבא, אז הבן אדם שבישר לי אמר, סשה, אפילו אני עכשיו אדבר איתך יום שלם, זה לא יעזור לך. אמרתי, מה זאת אומרת לא יעזור לי? הוא אמר, תקשיב. אמרתי לו, אני כמו כולם, אתה רואה? אני משתדל לא לבלוט, כמו כולם. מה, אני בן אדם רע? אז הוא אמר, לא, סשה, אתה לא בן אדם רע. אתה בן אדם רע מאוד. והמילה הזאת תפסה אותי כל כך חזק, שאני לא הבנתי. למה אני כמו כולם? אני עושה כמו כולם, אני מקלל כמו כולם, אני שתיתי כמו כולם, אני הלכתי לדברים נוראים כמו כולם. שום דבר לא עשיתי מאוחד. ופתאום מישהו אמר לי שזה רע ואפילו מאוד. אז על סמך האידיאה הזאת, חברים, אנחנו צריכים תמיד לדעת שהבית הנקי שלנו, שנמצא בתוך לב, בין רגע יכול להפוך לבית מלוכלך. שהבית סוהר שיצאנו ממנו, בין רגע יכול להפוך למקום שאנחנו נחזור אליו. וזה, לצערנו, זה קורה עם כולנו, בלי יוצא מן הכלל, לצערנו. ואם זה יכול לקרות עוד פעם, בוודאי שלא, לצערנו. בגלל זה אנחנו צריכים לפעמים לעצור ולעשות את הבדק בית, ולדעת שבבוקר, אם אני לא אעבוד קשה בלילה, בבוקר אשתי חוזרת, ואז אוי ואבוי לי. אבל אם אנחנו נדע שתוך, אני לא יודע, אולי שנייה, אדון יחזור, מה אני אעשה? הוא לא אמר ש... טוב, אני נוסע לשבוע, לשמיים, ביום ראשון בערב אני בא. אין לנו אידיעה כזאת. אנחנו לא יודעים. אנחנו הולכים תוך כדי סכנה שזה יקרה אוטוטו. לא יודעים. אולי עכשיו, הלוואי, במצב כזה. אולי לא. אולי שאנחנו נצא החוצה, אולי בדרך הביתה. אולי בעבודה. אני לא יודע, חברים. ואנחנו, אם, כמו שאומרים, מכנסיים למטה, נתפסים, לא מוכנים, לא זה. תמיד, תמיד אנחנו חייבים לשמור על המצב המסוכן הזה. ולחשוב שכל אחד יכול לחזור למצב שיצאנו ממנו. בואו נפתח איגרת ל... עברים, פרק י' ג', איגרת לעברים, או כמו שאומרים בישראל, איגרת אלינו. כן? י' ג', אנחנו נקרא... שלושה פסוקים, 4, 5 ו-6. יוסי, בבקשה. י' ג', 4, 5 ו-6.
חיי אישות יכבדו אצל הכל, וצועכם אל יחלל. את הזונים והנואפים ישפוט אלוהים. רחקו מעבד כסף ושמחו בחלקכם, כי הוא אמר, לא ארפך ולא עזבך. על כן נפתח ונאמר, אדוני לי בעוזרי, לא יראה מה יעשה לי אדם.
פה בעצם, חברים, המחבר הוא תופס נקודות מאוד חשובות בחיינו. והוא בעצם נוגע לנקודות הכי כאבות אצלנו. אוקיי? היום שמענו בדרשה כמה מספיק לנו כסף. כן? אין מצב כזה, כן? אין דבר כזה. אפילו אלה שאיבדו כמה יש להם כסף בכלל, תמיד לא מספיק להם, אוקיי? אז הוא נוגע פה בכסף, בזנות, שבעצם שני דברים שהולכים ביחד, תמיד הם קשורים בכל מיני דרכים. והוא מזהיר מאוד את כולנו בעצם, אלה שכבר נשואים, אלה שלא נשואים, עד כמה הנושא רגיש, עד כמה הנושא חשוב, ואני לא חושב שהנושא הזה אנחנו צריכים לשים מתחת שטיח ולא לדבר חס וחלילה על זה. כי זה נושא שבעצם נוגע לתחושות של בן אדם, אוקיי? להרמונים שמשחקים בגוף שלו, והוא לא תמיד שולט על זה לצערנו. אז בעצם הוא אומר ככה, קודם כל להיזהר בחיים פרטיים שלנו, מדברים כאלה. בוודאי לשמור על הפרטיות שלנו, כבני נשואים אנחנו, אוקיי? תמיד היחסים, גם אצל זוגות צעירות, גם אצל זוגות ותיקות, חייבים להיות על סמך אמונה שלמה לפרטנר, פרטנר שלי. אוקיי? ובסוף, תראו, הוא כותב שבעצם הדין שלהם אצל אלוהים, לא אצלנו, חברים. תמיד מי שמביא את הדין משלו, בסופו של דבר נופל באותו בו. אז פה אנחנו חייבים להיזהר, ותמיד לדעת דין אצל אדון. אוקיי? ואהבת הכסף. קשה להשתחרר מאהבת הכסף. פעם אחת אני שמעתי רעיון עם האיש מפורסם ומאוד עשיר, ושאלו אותו, מה חסר לך עד עכשיו? כי השגת גם את המעמד, השגת גם את האושר שלך, גם הכל אצלך מסודר, מה בעצם חסר לך? ואתם יודעים מה הוא אמר? מדהים. הוא אמר, חסר לי דבר אחד, אני רוצה לשקף על הספה בסלון שלי כל יום, ולא לעשות כלום. אוקיי? אמנם הוא גם, כבר ככה, גם עכשיו הוא יכול לעשות את זה. אז אין הגבלה לתאבון של בן אדם. והיום שמענו על זה, ואני נדהמתי עד כמה זה פתאום הולך ביחד. אבל פה יש נקודה מאוד חשובה שאני רציתי להתעקע בה. המחבר, הוא אומר דבר מאוד חשוב, שלמה, בעצם הוא מסביר, למה לא צריך להיות אצלנו אהבת לכסף. כי כתוב שאדון הוא עזרה שלי. ומה יעשה לי אדם? אז בעצם אהבת הכסף נובע ממקור אחד, דאגה על העתיד שלנו, דאגה על מחר שלנו. והוא אומר, חבר'ה, תעצרו, רגע, בואי נחשוב ביחד, מה יעשה לכם בן אדם אם אתם תשמחו באדון גם בנושא כל כך חשוב? אוקיי? אין פה כוונה להכריז בינינו שמהיום אנחנו מפסיקים להשתמש בכסף או לנשוף לכך ולהפסיק להרוויח. בשום פנים ואופן. אבל היחס צריך להיות מאוזן מאוד על סמך בעצם מילה שכתובה פה. חברים, לא דאגה. אדון דואג עלינו. הוא אמין, הוא כוח אמין שיכול לעמוד, הוא יכול להגן, הוא יכול לדאוג בכל מצב שהוא בחיינו. ואני בטוח ב100% שגם אצלנו, גם אל כל אחד מכם, יש 1,000 דוגמאות שזה קרה בחיים פרטיים שלנו. שלא חשבנו, לא ידענו איך לעבור או לסיים חודש או לעשות איזושהי פעולה, ופתאום מאיפה שזה זה בא ומתחיל לפעול. אז אני רוצה שהיום אנחנו נלך הביתה עם הפסוק 6 מי"ג של עברים, שהפסוק הזה מאוד חזק ייכנס ללבנו ולשכלנו, שהפסוק הזה תמיד ידבר עלינו ותמיד יהיה בזיכרון שלנו. וכאשר אנחנו נגיע למצב של דאגה שאי אפשר להשתחרר מזה, תמיד אנחנו נזכור את הפסוק הזה. איגרת לעברים, י"ג, פסוק 6. אז כדי לסכם את השיעור הקצר, אני רוצה להיזכר עם כולכם על כך שכל אחד מאיתנו עלול לחזור לאותו בית סוהר מאיפה יצאנו. כל אחד מאיתנו עלול להיות במצב שבעצם היו כל האסירים בבית סוהר הזה. כל אחד מאיתנו עלול לשכוח את המילה שהוא נתן תחת חופה לאשתו או לבעלה. ולבקש מאדון להגן עלינו, שחס וחלילה שאנחנו לא נהיה באותו מצב שהיינו לפני אמונה. ותמיד לזכור, חברים, שבצינוק הזה, איפה היינו, יש שלט שעליו כתוב שפה ישוע המשיח אדוננו ממלא את התפקיד שבעצם מגיע לנו. בואו נתפלל. אבא, תודה לך על היום נפלא שאתה נותן לנו. תודה לך על השמחה גדולה שאתה לקחת על עצמך הכל מה שמגיע לנו. ואנחנו חסרי אונים, טיפשים, לא מסוגלים לשום דבר טוב, הפכנו לאנשים רצויים בעיניך, שאתה אוהב אותם, אתה מרחם עליהם, ואתה מושיע אותנו. תודה לך, אבא. כמה שלא נגיד תודה, אף פעם זה לא יספיק. תברך אותנו בשבוע, למלא את תפקידנו כפי ראוי, לעשות הכל כדי בכל פעולה שלנו, מחשבה וכל עניין, אנחנו נחפש רק דבר אחד, את הכבוד שלך. סלח לנו ותקבל מאיתנו כבוד ותפארת בשם ישוע אדוננו. אמן. ולאחרונה, חברים, אתמול שביקרנו את אמא באבן עזר,